אני חייבת להקריא לכם את הסיפור הזה שכתב שלומי זילבר. אנא מעק יא עומרי. קראתי פעם מאמר של חוקר ידוע למדעי ההתנהגות או משהו כזה, שהתחיל את חייו בבית יתומים בסוף מלחמת העולם השנייה. הפרופסור הזה היה מרצה מבוקש באחת האוניברסיטאות הגדולות, ויום אחד החליט לבדוק מה קרה עם כל מאות הילדים שגדלו יחד איתו באותו בית יתומים. לקח לו כמה שנים לאתר חלק גדול מהם. מכיוון שכל הילדים היו יתומי מלחמה וילדותם הייתה קשה, ללא הורים או משפחה, רובם בקושי שרדו את המשך החיים, ושארית חייהם לא הייתה קלה. אבל מיעוטם עלו לגדולות בתחומים שונים, כמו שהוא הפך לחוקר בעל שם עולמי. יצאו מבית היתומים מספר תעשיינים גדולים, רופאים וכמה אף קיבלו פרסים חשובים על תרומתם לחברה. אותו בית יתומים נועל באהבה על ידי נזירות. כל הילדים ישנו במיטות, כ-50 ילדים בכל חדר, בשני תורים. בעשרות חדרים כאלה, החוקר בדק מה היה ההבדל בין אלו שהצליחו בחיים לבין אלו שלא. והסתבר לו שהמצליחים ישנו במיטות שהיו ליד הדלת. בשתי המיטות הקרובות לדלת, כל חדר, גדלו אותם ילדים שלימים הצליחו בחיים. הנזירה שנכנסה כל ערב לספר סיפור ולומר לילה טוב, לא הייתה יכולה לעבור בין כולם, אבל את אלו שהיו לידה, קרוב לדלת, אחרי הסיפור, העבירה יד על ראשם, ליטפה קלות, אמרה לילה טוב, ועברה לחדר הבא. ליטוף. ליטוף היה כל ההבדל בין הצלחה בעתיד חייהם לבין כישלון. ליטוף. מילה. זה גורם לי לחשוב, האם ברגע הנכון בחיי כאבא, אמרתי את המילה הנכונה, נתתי את הליטוף. האם אני קיבלתי? בילדותי גרנו בשכונה קטנה בגבעתיים, שני בנייני רכבת ברחוב המאבק. סך הכל 60 משפחות. אז לא הבדלתי בין עדות, כי ילדים זה ילדים. אבל היום אני יכול לומר של חלקם היו כמוני, יוצאי פולניה, חלקם הגדול יוצאי עיראק, היו רומנים, תימנים, בולגרים ומרוקאים. אם למישהו היה מבטא מצחיק, זה לא בגלל שהוא רומני, כי לא ידענו מה זה. אלא ככה מדבר אבא של ראובן, ואם מישהו מוסיף מילים כמו בדלק או עיוני, זה כי הוא כזה אבא של שאול. לא קישרתי את זה למוצא. מבחינתי כולם נולדו בגבעתיים. הכרנו את ההורים של כולם על המבטאים שלהם והמנהגים, 60 משפחות של ניצולי עולם, 60 משפחות 600 סיפורים. עם חלק מהילדים למדתי, ועם כולם שיחקנו דודס ומחניים, וגם מלך האי. אבל זה רק אם היה למישהו עולר. הכרנו מבפנים את הבתים של כולם. כמובן שבחלק מהבתים ראיתי מנהגים שאמרתי לעצמי, שחבל שאצלי זה לא ככה. ואצל חלק דברים שאמרתי, שמזל שלא. אצלי למשל דיברו עברית תקנית. בכל רגע נתון אפשר היה לראות ליד המיטה של אמא ואבא ספרים, למרות שעברית לא הייתה שפת אימם, זה עבר גם אליי ובעיקר לאחותי. אצל מאיר תורג'מן דיברו גם עברית, אבל היא טובלה במרוקאית ואפשר היה לראות שמאיר מתבייש בזה. למאיר היו ועדיין יש 5 אחים ואחיות, והם גדלו כמונו בדירות 60 מטר, 3 חדרים. תמיד היה צפוף שם. אף פעם לא דיברתי עם אמא שלו. אני חושב שהיא לא דיברה טוב עברית. אבא שלו עבד בבית דפוס והידיים שלו תמיד היו שחורות מדיו. כשמאיר היה אצלי בערב, אמא תמיד אמרה לנו לאכול הרבה בשר וירקות, כי זה בריא. כשאכלנו אצלו, אבא שלו אמר לנו לאכול הרבה לחם, כי זה מסביע. תמיד כשיצאנו מהבית שלי, אמא אמרה לי, תיזהרו שם בחוץ. וכשיצאנו מהבית של מאיר, אמא שלו תמיד אמרה לו, אנא מעק, יא עומרי. לא הבנתי מה זה, וגם לא שאלתי, כי ראיתי שהוא מתבייש. בבית ספר היסודי לא הייתי תלמיד מי יודע מה, אבל בסוף כיתה ח' עברתי את הסקר ושלחו אותי לבית ספר עיוני, וגם אמרו לי שעם קשרים במקומות הנכונים, אם יהיה תלמיד טוב, אוכל להיות אפילו פקיד בהסתדרות. מאיר היה תלמיד טוב וגם עבר את הסקר, ושלחו אותו ללמוד מסגרות כמו את אחיו לפניו. כי כמו שאמרו לאבא שלו, גם סנדלרים המדינה צריכה, אז תגיד תודה. בתיכון כבר לא למדנו באותו בית ספר, ולכן בילינו פחות ופחות יחד. אבל כל פעם שיצאתי מהבית עם מאיר או בלי, אמא אמרה לי, תיזהר שם בחוץ. תמיד דאגה לי. כשיצאנו מהבית שלו, אמא שלו חזרה על המשפט, אנא מעק, יא עומרי. הוא עדיין התבייש, אבל התרגל. עדיין לא הבנתי מה זה אומר. בצבא כבר הסבירו לי שאני אשכנזי ווזווז ומנשה עיראקי והוא תימני, והיה איתי גם אחד יוסי תורג'מן, שממנו הבנתי שתורג'מן זה מרוקאי. בפעם הראשונה שיצאתי הביתה, הלכתי למאיר להשוויץ, אבל הוא לא היה בבית. אמא שלו פתחה לי, וכשראתה אותי, התחילה לבכות, היא הכניסה אותי לבית והכינה לי ארוחת ערב. זו הייתה הפעם הראשונה שהייתי שם בלי מאיר. זו הייתה הפעם הראשונה שהיא דיברה איתי. כשיצאתי בדלת, אני חושב שחיכיתי לזה. היא הסתכלה עליי ואמרה לי, אנא מעק, יא עומרי. דבר ראשון שעשיתי כשחזרתי לבסיס, שאלתי את יוסי תורג'מן, מה זה אומר? והוא הסביר לי שזה, אני איתך אהוב שלי. אחר כך ניסיתי להתקבל להיות פקיד בהסתדרות ולא קיבלו אותי. בסוף התגלגלתי ממקום למקום עד שהגעתי לעבודה מסודרת במפעל ממשלתי ומסודר עם ארוחת צהריים ופנסיה. בהמשך כבר לא התראינו כל כך, כי כל אחד פנה לדרכו, אבל שמעתי שמאיר התחיל לעבוד במפעל קטן בתל אביב כמסגר, ואחרי שנה הפך למנהל משמרת, ואחרי 5 שנים לקח הלוואה וקנה את המפעל יחד עם אחיו הגדול. היום הם הבעלים של מפעל ענק בקריית גת. לימים, כשעברתי לבית משלי, אם הייתי צריך ניחומים, הייתי בא לאימא שאמרה, יהיה בסדר וגם תיזהר, והכי חשוב, אל תקפוץ מעל הפופיק. כשהייתי צריך חיזוקים, הלכתי לאימא של מאיר, שאמרה לי שלא יקרה כלום, כי איתי, אנא מעק, יא עומרי. ראיתי אותו לפני 5 שנים בערך, בבית החדש שלו במושב ליד קריית גת. אמא שלו גרה איתו ועם משפחתו. יש לו 5 ילדים. כשהייתי שם, אחד מהם היה עם חבר שלו, והם באו להודיע שהם יוצאים ויחסרו עד 10. אנא מעק, יא עומרי, הוא אמר לו והסתכל עליי. הוא כבר לא התבייש. אז אפרופו הליטוף על הראש של אלו שישנו ליד הדלת בבית היתומים ההוא, אני נזהרתי כי אמא אמרה לי להיזהר. נזהרתי ממכוניות כשחציתי את הכביש, נזהרתי לא לעשות שטויות, ובעיקר נזהרתי לא לקפוץ גבוה מדי, כי אפשר ליפול. נזהרתי לחיות. ומאיר? למאיר היה תמיד הביטחון, שלא משנה מה יעשה, לא חשוב אם יעשה טעות, תמיד אמא תהיה איתו. תעשה כל מה שאתה רוצה, כי מה שלא יהיה, אני תמיד איתך. ואני חושבת שזה מה שאבא בורא עולם אומר לנו, בחודש אלול, בימים האלה של תשובה, אני תמיד איתך, לא משנה מה שעשית. אני מחכה לך, בוא אליי, כדליבה. אוריה חימי, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, להתראות.